סתם באופן טבעי, כשנכנסים לענייני לימודי הלכות פסח, אז נכנסים בענייני בדיקת חמץ ואכילת מצה. כך צריך, לפי הסדר שהשולחן ערוך קבע לנו, מקמחא דפסחא, ללכת עם כל הסדר. אני רוצה לעסוק, לפחות הפעם, בפעם הבאה, כמה שנוכל, במצוות סיפור יציאת מצרים. היא המצווה הגדולה של ליל הסדר, ואני חושב שיש לה הרבה מאוד נפקמינות. גם הלכתיות, אבל בראש ובראשונה באמת לכל עבודת השם שלנו. בסדר גמור. חילקתי, מן הסתם הגיעו עוד מעט עוד דפים. יש לכם דפים של... אבי, שכח, שר כוח, שרחם ישראל. כן, אבל כדאי שיהיה שם בסוף, מה זה? עליכם. הרמב״ם פותח פרק ז' בהלכות חמץ ומצה, רקע ככה, כמה מההלכות. אני רוצה כמה שאלות. השאלות בהתחלה תהיינה באמת ברמה ההלכתית הפשוטה, אבל מתוך זה אני רוצה לנסות להגיע ביחד להבנת מה שאנחנו צריכים לעשות לקראת ההתכוננות הזאת של סיפור יציאת מצרים. מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן, שנאמר, זכור את היום הזה אשר יצאת ממצרים. פסוק בפרק י' ג' בפרשת בו בספר שמות, זכור את היום הזה אשר יצאת ממצרים, כמו שנאמר, זכור את יום השבת. רמב״ם מחייב הבנה גדולה, מה הקשר בין אחד לשני, אני משאיר את זה בינתיים פתוח. נדמה לי אגב שהחידוש הראשון הוא שכל מי שהייתי שואל אותו מה מקור מצוות סיפור יציאת מצרים, היה אומר לי, והגעת לבנך. הרמב״ם לא מכיר את זה. הרמב״ם אומר שמקור מצוות סיפור יציאת מצרים הוא זכור את היום הזה אשר יצאת ממצרים. זכור את היום הזה. כמו שנאמר, זכור את יום השבת. אגב, מה המצווה? מה צריך לעשות במצווה הזאת? על מה צריך לספר? מה צריך לספר? ניסים ונפלאות. לספר ניסים ונפלאות. כלומר, להרבות בסיפור הניסים והנפלאות. מצווה מאוד מעניינת. זאת אומרת, אם אני מנתח ביחד את סיפור יציאת מצרים, אני מדבר על פרעה ומדבר על משה, ובחורה לא קיימתי את המצווה בכלל. לספר בניסים ובנפלאות. נכון? נמשיך. כמו שנאמר, זכור את יום השבת. זה אגב דבר מחייב הבנה. אולי בפשטות, הרמב״ם בפרק כ"ט מהלכות שבת אומר, מצוות עשה לקדש, קידוש. ומאיפה לומדים מצוות עשה של קידוש? מזכור את יום השבת לקדשו. וזכור זה בדברים, בדיבור. אלמלא היה לי את זכור את יום השבת לקדשו בדיבור, מאיפה אני יודע שזכור את היום הזה אשר יצאתי ממצרים זה בדיבור? אולי זה סתם ממורי, לזכור. זכור את היום הזה בכלל ברמב"ם לחדש חידוש גדול. כשכתוב זכור בתורה, הכוונה היא לא רק לא תשכח, כמו שראינו בעמלק, אלא זכירה בדברים. צריך לדבר, חובת דיבור. בסדר? יש חובה לדבר. ומניין, ממשיך הרמב״ם, שבליל 15, תלמוד לומר, והגדתה לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה. בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. אז הוא משתמש בפסוק, והגעת לבנך ביום ההוא. נכון? אבל לא כדי ללמוד, נו, את מצוות סיפור יציאת מצרים, אלא כדי ללמד מה? ללמד זמן. והזמן, זה לא נלמד מביגעת לבנך, זה נלמד ממה? מביום ההוא בעבור זה. נכון? ביום ההוא, הפסוק מדבר שם ביהודה לניסן, בעבור זה יכול מבעוד יום, אתם זוכרים? יכול מבעוד יום, תלמוד לומר, נו, בעבור זה בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. אף על פי שאין לו בן, אני אמרתי את הפסוק והגעת לבנך, אז הייתי יכול להגיד רק אם יש לי בן, גם אם אין לו בן הוא חייב. אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים. בכל המעריך בדברים שאירעו ושהיו, הרי זה משובח. אז עד כאן מצוות סיפור יציאת מצרים. הלכה ב', מצווה, אני עוד אחזור לזה הרבה. הלכה ב', מצווה להודיע לבנים. סתם כך שאלה שכולם שואלים, מצוות סיפור יציאת מצרים היא ודאי מצוות עשה מן התורה, נכון? כולם שואלים פה את אותה שאלה, ואני רוצה ללכת בה בכיוון מסוים. נו, השאלה הידועה בכל האחרונים הראשונים. אם יש מצוות עשה לספר ביציאת מצרים, נשאלת שאלה מאוד יסודית. למה לא חייבים לברך על המצווה? שאלה שהראשונים כבר שואלים. למה לא מחויבים לברך על המצווה? יש מצווה לאכול מצה בליל הסדר. מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה. יש מצווה לספר ביציאת מצרים בליל הסדר. אז צריך לברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לספר ביציאת מצרים. אלא מה תגיד לי? תשובה שחלק גדול מהראשונים אומרים, המצווה הזו מותנית בזה שהבן שואל. לא נכון, אפילו אין לו בן. זה לא מותנה במישהו אחר. שואלים למה לא מברכים על צדקה. אז הראשונים אומרים לא מברכים על צדקה כי זה תלוי בדעת המקבל, ואם אתה תיתן לו שקל והוא יגיד לך לא לפי כבודי, יש פה כאלה באזור, אומר לך זה לא מכובד לטעמי, הוא רוצה מדולר ומעלה, גם מקפיד על מטבע חוץ, אז אתה נתקע, כלומר אתה רוצה לקיים את המצווה והוא לא רוצה לקבל, אז אתה לא יכול, תלוי בדעת אחרימי, נכון? אבל כאן זה לא תלוי בדעת אחרים, זה תלוי בדעת אחרים, אם יש לי בן, אז אם אין לי בן אני אחד, אני כך חייב לברך. אז ראיתי ראשונים שאומרים, זה לא פלוג, כיוון שאם יש בן זה תלוי בבן, דיין קשה טוב, משאיר את הכל באוויר. משאיר את זה באוויר. הצדקה, אתם יודעים, על צדקה יהודים נוהגים להגיד תשובה אחרת. שעל צדקה, מה שלא מברכים על מצוות עשה של צדקה, יודעים למה. כי יהודי יבוא לברך על מצווה לתת צדקה, נו, ואם הוא ילך לברך, אז לפני כן הוא יוצא להגיד לשם ייחוד. בשביל להגיד לשם ייחוד, הוא ילך לטבול. ואז הוא יחפש מקווה. הוא יצטרך לעשות זה עם כל הכוונות, בינתיים העני הזה ימות 50 פעם. תראה את הכוונות שלך, תעשה פעם הבאה.
זה כמו המתנות לבנים.
מאותו דבר, בדיוק, מתנות לבנים. תיתן. אז נדבר על כל השאר. קודם כל. אבל מצוות סיפור יציאת מצרים מחייבת הבנה. יש תשובה אחרת בראשונים, תשובה מדהימה, היא מובאת בשו"ת בנימין זאב, תשובה נפלאה מאוד מאוד, עמוקה מאוד, שמה שלא מברכים על מצוות צדקה, זה כמו שלא מברכים בכלל על מצוות שבין אדם לחברו. או, בדיוק. כיבוד אב ואם. אתה לא יכול להגיד אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. נכון שאנחנו מחויבים באופן מיוחד, אבל כל העולם חייב בזה. זה מהצד החברתי שלנו. זה אחד מגדולי גדולי גדולי הראשונים גורשי ספרד. פשוט בנימין זאב, זה פירי פלאות. ואשר קידשנו במצוותיו זה משהו שמבטא את קדושתי. נטילת ידיים, זה לא שייך לאף אחד אחר. חנוכה. אבל אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לכבד אבא ואמא, לומדים כיבוד אב ואם בגמרא בקידושין מדמה בנתינה. לומדים מייסב. בטח שאנחנו מקודשים אחרת לגמרי, אז גם המצווה היא אחרת. אבל זה, כל זה לא קשור לסיפור יציאת מצרים, נדבר על זה עוד מעט. איך? למה? איך? סיפור יציאת מצרים שלנו.
זה עם ישראל, אבל בתוך עם ישראל זה דבר כללי, זה לא דבר...
גם כל מצווה, כל מצווה שאני מברך עליה יש דבר כללי, נר של שבת, זה כולה. זה לא שייך, זה כולה. מצווה להודיע, נמשיך רגע הלכה ב', הערכתי קצת, אני מזכיר רק דבר אחד, ראינו שהרמב״ם רואה את מצוות זכור את היום הזה, ראינו שאנחנו לא מברכים על סיפור יציאת מצרים, אנחנו רוצים להבין מה ההגדרה של המצווה הזו. שתיים, מצווה להודיע לבנים, ואפילו לא שאלו, שנאמר והגדת לבנך. איך, איך? זה מצווה חדשה. עוד שנייה, רגע, 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 רגע. הלכה בעת זו הלכה חדשה עכשיו. מצווה להודיע לבנים, בפשטות ברמב״ם, כשכתוב שנאמר ומצוות עשה מן התורה, ואכן זה מנוי בספר המצוות כעוד מצווה. מצווה להודיע לבנים שנאמר והגדת לבנך. עכשיו צריך להבין מה החידוש פה. זה דבר גדול מאוד. חוץ מהמצווה הראשונה, שהיא מצוות זכור את היום הזה אשר יצאת ממצרים, אני הייתי יכול להבין שהמצווה היא לספר ביציאת מצרים. איך? באו רבנן ואמרו, תספר את זה לבנים. בסדר? בא רמב״ם ואומר, לא, מצווה להודיע לבנים, דרך אגב באוויר, מה ההבדל בין לספר ללהודיע? מצווה ראשונה הייתה לספר בניסים ונפלאות. המצווה השנייה היא להודיע לבנים.
לספר זה אולי גם לך.
מה זה? יכול להיות, נחשוב על זה עוד מעט.
אולי לספר זה לך גם, ולהודיע זה להודיע כלפי חוץ כבר?
להודיע כלפי חוץ. נחשוב על המושג הזה עוד מעט. פה זה לספר ופה זה להודיע.
לקבלה.
איך?
לקבלה.
אז איך זה להודיע לבנים כל אחד לפי דעתו? לא, אבל תראה, אבל המשך ההלכה הוא דווקא הפוך, הרב עבדיד הכפוך. מצווה להודיע לבנים ואפילו לא שאלו שנאמר והגעת לבנך, ואז הוא אומר, לפי דעתו של בן אביו מלמדו.
לא, אבל זה העניין של להודיע, להודיע זה בלי שה... הוא לא צריך לקבל את זה, אתה מודיע.
אתה מודיע, אבל... לא, אבל אביו מלמדו הפוך! הייתי מקבל את מה שאתם אומרים, זה הכל טוב מאוד, אבל הפוך.
לא, הפוך, להודיע זה...
איך, איך? את ההרגשה. אז אני הייתי הולך איתכם 100%, ככה אני תמיד ניסיתי להבין את הרמב״ם הזה, אבל זה לא מסתדר לי, תשמעו את כל ההלכה, תראו בפנים.
לספר זה בכלל עצמי, לספר לכלל. להודיע זה מה שהוא צריך גם לדעת. יש פה עניין שלא מספיק לספר.
אז אופר הולך הפוך, אופר אמנו הולכים פה בכיוון הפוך. הם אומרים שלהודיע זה יותר מלספר מה שמציעים.
זה גם ידע משהו.
מפורש, אומר בניה, זה משנה מפורשת. להודיע לפי דעתו של בן, לא להודיע הודעה כללי. זה לא אנאונסמנט. מצווה להודיע לבנים לפי דעתו של בן אביו מלמדו. כלומר, מצוות עשי, מעניין מאוד. המצווה, אני גם, בעברית המודרנית אתם צודקים. להודיע זה מסר. מסג', הכרזה. שנייה, הודוי. זה לא להודיע במקרא, אנחנו נדבר על זה עוד שנייה אחת. אני רוצה להמשיך קדימה, אבל כן, בשנייה, כן, הנה. זה מה שרוצים פה להגיד, והאדם ידע לדעת התחברות, בוא נשאיר את זה עוד שנייה אחת, זה פילפל, נגיע לכל. אבל תראו שברמב״ם יש שתי מצוות, מצווה לספר ומצווה להודיע. והלהודיע לבנים זה לא להעביר הודעה, אלא לפי דעתו של בן אביו מלמדו. יש שיטה דרך אגב, לא ברור לי בכלל שהיא שיטה בראשונים, אבל בחצי מילה, מארי פרלה על הרב סעדיה גאון בספר המצוות רוצה להגיד שדעת הראש בכלל לא ברור, אבל הוא רוצה להגיד שהוא מבין בדעת הראש שהמצווה היא דאורייתא זכור את היום הזה, ורבנן אמרו שלפי דעתו של בן אביו מלמדו. כך הוא טוען, זה לא ברור, כי יש סתירה בראש, יש פעמים ראש ויש בראש ויש שם סתירה גדולה, אז הוא טוען שזה הפשע. נניח שיש, הרמב״ם ודאי לא אומר כך. כי הרמב״ם אומר מצווה לספר שנאמר זכור, א', ב', מצווה להודיע שנאמר והיגדתה. תודה, שקויה. נכון? אז זה שני דברים נפרדים לגמרי. אנחנו נדבר על זה עוד שנייה אחת. שקויה. לפי דעתו של בן אביב מלמדו, כיצד? נמשיך. אם היה קטן או טיפש, אומר לו בני, כולנו היינו עבדים. כולנו היינו עבדים. בסדר? אגב, מה ההבדל הראשון בין הלכה א' להלכה ב'? נו, תסתכלו בפנים, זה פילי פלאות. ההבדל הראשון, לא שמים לב אליו, הוא מאוד מהותי. מה קרה בהלכה ב'?
זה
נסיב
בני.
הכל נהיה בדברו.
זה נסיב להמחיש.
איפה אתם רואים את זה במילה, הגדרה מפורשת ברמב״ם? איך, איך? לספר ולהודיע, אמרנו. מה ההבדל הראשון בין הלכה א' להלכה ב'?
שאלו או לא שאלו.
באיזה גוף משתמש הרמב״ם בהלכה א', באיזה גוף הוא משתמש בהלכה ב'? זה לעצמו, זה לבנים, זה בעצם הגדרת המצווה. איך מספרים? תקראו את המשפט הראשון של הלכה א', מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו למי? למי? לאבותינו במצרים. מצווה להודיע לבנים על מה? אומר לו איך? בני, נו, כולנו היינו. עכשיו מפה ואילך תקשיבו לרמב"ם. חידוש. הפוך ממה שחשבנו. מפה ואילך שימו לב. כיצד? אם היה קטן או טיפש, אומר לו, אתם רואים? זה צריך לראות ברמב"ם מפנים, זה פילי פלאות. בני, כולנו היינו עבדים. כמו שפחה זו או כמו עבד זה. זה אגב תוספת מהמשנה, זה הרמב"ם. זה הרמב"ם המחנך. אתה רואה אותו? אה, דע, תגע, פה, הנה, ראית? תיגע. כמו עבד זה. תראה, נגעת? גדול? קטן? כולנו היינו עבדים כמו שפחה זו או כמו עבד זה במצרים. ובלילה הזה פדה אותנו הקדוש ברוך הוא ויצאנו לחירות. איך ויוצאנו לחירות? בסדר, הרב קפח מביא פה ויצאנו. בסדר? ויצאנו, וזה נראה הרבה, קודם כל זה נראה יותר, כי הרב קפח מביא את זה בגרסה שלו. אז זה פשוט יותר. חוץ מזה, זה נראה יותר, כי זה פילי פלאות, זה המשך. פדה אותנו ויצאנו, הכל אנחנו. ויצאנו לחירות. בסדר? עכשיו הלאה. ואם היה הבן גדול וחכם, מודיעו מה שאירה לנו במצרים, לא מה שאירה לאבותינו, הכל אותו דבר, אבל מה החידוש? תקשיבו. חידוש ברמב״ם, רבי סי, להלכה. מודיעו מה שהראה לנו במצרים, וניסים שנעשו לנו על ידי... מי? משה רבינו. איך הוא נכנס לחתונה? מה זה חיוב לפי הרמב״ם להזכיר את משה רבינו? בהגדה של פסח תמיד מזכירים שלא מזכירים את משה רבינו, לא? תמיד מדברים על זה שבהגדה של פסח לא מזכירים משה רבינו. מה הרמב״ם אומר? תשמע, אם היה קטן או טיפש... תגיד לו מה קרה לנו ואיך יצאנו ואיך פדה אותנו. אם הוא חכם או גדול, אז תגיד לו מה הראה לנו במצרים. לא הבנתי את ההבדל, זה אותו דבר. והניסים שנעשו לנו על ידי משה רבינו. פי ופלוי,
מה? למה את הניסים? הניסים זה יציאת מצרים, זה חלק מהיציאה.
אז למה הוא מכניס פה את משה רבינו פתאום?
הבן הטיפש לא יכול להבין.
הוא לא יכול להבין מה זה משה רבינו?
לא.
משה רבינו?
ברגע שאתה מכניס משה רבינו, הוא יתחיל עכשיו שמשה רבינו
איצי אומר, אתה תכניס מוישה רבנו, הוא יתלהב ממשה רבנו להתעקע. מה רציתם להגיד?
זה אותו דבר, שהוא יחשוב שלא השם עשה את זה,
אלא משה רבנו. אבל אם היה חכם או גדול, אז אפשר לדבר על משה רבנו. מעניין. אז בהגדה של פסח אצלך מופיע משה רבנו? אצלנו הוא לא מופיע. כנראה שכולנו, מה? לא יודע. טוב, לא יודע.
גם לבונים.
זה היה חטא העגל.
כתוב, אפילו כולנו חכם, זאת אומרת, אנחנו לא. לו יצויר, כי הרי לפי הרמב״ם היה צריך להיות מוישה רבנו בהגדה. לא יודע איך אצלכם, מסתום את זה, זה מופיע, אצלי בהגדה אין.
הרב, זה חטא העגל.
זה עונה על הקריטריון, אבל איך, מה?
זה חטא העגל, הם עבדו את משה, כי הם לא ראו שקדוש ברוך הוא מגיע.
אוקיי, צריך לחשוב איך הרמב״ם ראה לנכון להכניס את זה כאן. אני רק רוצה להגיד לכם משפט אחד מעניין, ולא ניכנס אליו עכשיו. ככה זריקה לאוויר. מי האבא היחיד שכשהוא סיפר את סיפור יציאת מצרים בליל הסדר הראשון, או בליל הסדר השני, הוא סיפר לילדים שלו כמו שאני מספר לילדים שלי, כלומר, הוא לא היה במצרים וסיפר נניח שהייתם. משה רבינו לילדים שלו. הם הילדים היחידים בעם ישראל שלא היו בכל הסיפור. לא? גבלת, אה? שני ילדים בעם ישראל שמעו בסיפור של יציאת מצרים סיפור על משהו שהיה לאחרים. כל השאר היו. אבא אחד היה צריך ללמד אותנו איך אפשר לספר לילדים איך היה במצרים בלי שהם היו שם. הוא לימד אותנו את הסמינר הזה. אני אספר לכם איך היה במקום שלא הייתם, ואתם תראו איך אחרי הסיפור אתם תהיו שם. אף אבא לא התמודד עם זה. רק משה רבינו. היה לו עוד דבר אחד מסובך. משה רבינו שקיבל תורה מסיני הוא האבא היחיד שאם יתרו בא אחרי מתן תורה עם הילדים, הילדים שלו גם במתן תורה לא היו. לא נעים. אבא אחד, יש מושג מסובך, אבא צריך לדבר עם הילדים שלו, הם לא היו אף פעם במתן תורה. לא חוו את זה, לא ראו את זה. זה קשה. טוב, זה נשאיר בצד. והרמב"ם אומר...
האבא היחידי שלא סיפר
למשה רבינו. שלא סיפר למשה רבינו. כן, מעניין מאוד. יכול להיות שלכן הוא יכול להעביר להם את זה. זה... צריך לחשוב על העניין הזה, זה דבר מעניין מאוד. אבל הרמב"ם מפורש, אבל הרמב"ם מפורש מזכיר כאן פרט שהוא מאוד חשוב הלכתי. ראיתי אצל רבי, רב זקן, 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 שזכיתי ככה קצת ליצוק מים עליו, הרב רוזנטל זכר צדיק לברכה, באר המלך. הוא כותב לפי הרמב"ם הזה, שיש עניין להקפיד להזכיר את משה רבינו בהגדה. לא בתוך ההגדה. אלא כשמדברים על משה, כשמדברים על הניסים להזכיר את ענייניו של משה רבינו. כך הוא אומר, הוא אומר שיש עניין להקפיד בזה. כך הוא מבין משמע מהרמב״ם. מפורש. הוא אומר, אם היה בן גדול או חכם, אז אומר לו מה הראה לנו בניסים שנעשו לנו על ידי משה רבינו. לפי דעתו של הבן. או שנגיד זו דוגמה. הוא אומר שם. נכון, כן? הוא צריך להגיד לו שפחה אוהבת. למה? הוא אומר, כמו שפחה זו, כמו אוהבת זה, למה? הוא אומר, מצויר, למה? הם באים עם תחפושת, ואתה שואל, אצלכם באים ככה, לא? אתה יודע, מאה אשתה שכנזי היית שואל. אבל באים שפחה, ואתה אומר לו ככה, כמו שזה נראה. האשכנזים מראים לו בציור. ככה זה נראה. אצלכם אין שפחה ועבד, יש מהציור. אז הוא מראה לו, ככה זה. מה?
ראיתי בסיפור לילד הקטן, אומרים לו, היינו עבד, היינו שפחה. לגדול, הרמב"ם כותב שבעצם נעשו לנו ניסים ונפלאות על ידי משה רבינו. זה בעצם ההבדל, אדם יכול לתפוס. אדם יכול לתפוס מה זה נס ומה זה נפלאות. ממילא, אם את מסתנת
ונפלאות, הוא
יודע שאיך זה נעשה, זה רק
בוצע
על ידי משה רבינו.
טוב, מעניין מאוד. אנחנו נגיע לזה, בואו נמשיך טיפה הלאה, זה פי לפלואים. אתה אומר שיש הבדל בין הקטן דווקא ביכולת שלו ל... הרי הרמב״ם אומר פה עכשיו את כל הפדגוגיה בעולם, לפי דעתו של בן אביו מלמדו. כך מדברים עם הקטן, כך מדברים עם הגדול. איפה מכניסים? ואתם אמרתם נפלא. יכול להיות שאם הקטן לא טוב להכניס משה רבינו, כמו שיכול להיות, אתה מוסיף שאם הגדול לא טוב להכניס שפחה אוהבת. צריך לחשוב על זה, זה פי לפלואים. חצי שנייה, בוא נראה עוד טיפה, בסדר? שנייה, בוא נמשיך טיפה. וצריך לעשות שינוי בלילה הזה, כדי שיראו הבנים וישאלו. אגב, וצריך, עכשיו זה כבר לא כתוב מצווה, נכון? זה לא שנאמר. וצריך, עושים את זה על ידי שינוי. נכון? אגב, אם אתה לא רוצה לעשות שינוי, אתה עובר על מה שהוא אומר פה, צריך. ויאמרו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, עד שישיב להם ויאמר להם כך וכך אירה, כך וכך היה. אגב, ולא כמו שאנחנו עושים מה נשתנה, שהפירוש של מה נשתנה הוא תשאל את ארבע השאלות האלה שכתובות בדפוס עם הציורים, ובזה גמרנו את מה נשתנה. מה נשתנה זה בסך הכל מדגם. תתחיל לשאול, תגרום שישאלו. תגרם שעוד ישאלו ועוד ישאלו ועוד ישאלו ומה נשתנה ומה נשתנה ומה נשתנה. וכיצד משנה, מחלק להם כליות ואגוזים ועוקרים השולחן מלפניהם קודם שיוכלו וחוצים מצה זה מיד זה, הכוונה היא הפיקומן, וכיוצא בדברים האלו. אין לו בן, אשתו שואלתו. אין לו אישה, שואלים זה את זה. זה הכל המשך של הלכה בעת של המצווה של ויגדת לבינך, ואפילו לא שאלו. אין לו בן, אשתו שואלתו. אין לו אישה, שואלים זה את זה מה נשתנה הלילה הזה. ואפילו היו כולם חכמים. מה הוא מכניס את זה פה? ואפילו היו כולם חכמים. היה לבדו, שואל לעצמו מה נשתנה הלילה הזה. יוגב הזכיר מקודם דברי הרב מבריסק, ידועים מאוד, יסודיים מאוד. הוא דן מה מאפיין, יש לו שאלה כללית מאוד יסודית, מה מאפיין את מצוות סיפור יציאת מצרים ממצוות זכירת יציאת מצרים שבה אנחנו חייבים מתי? כל יום ביום. מה המאפיינים ההגדרתיים של מצוות סיפור יציאת מצרים? התשובה הראשונה שלו זה שבמצוות סיפור יציאת מצרים חייב להיות שאלה ותשובה. עכשיו הלכתי. חייבת להיות שאלה ותשובה. הוא לבד, הוא שואל. בסדר? חייבת להופיע שאלה ותשובה, מה שאין כן במצוות זכירת יציאת מצרים של כל יום ולילה, אין שאלה ותשובה. הוא אומר עוד שני מאפיינים, אני אומר את זה במהירות, הם קשורים להמשך. האחד קשור מיד להלכה הבאה שנראה אותה עכשיו בשנייה אחת. מצוות סיפור יציאת מצרים בליל תתוו חייבת להתחיל בגנות ולסיים בשבח. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. ומצוות זכירת יציאת מצרים, לא. מספיק אם אני אומר, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, יצאתי ידי חובת זכירת יציאת מצרים. אבל מצוות הסיפור חייבים להתחיל בגנות, עבדים היינו, ולסיים בשבח, ועכשיו קרבנו. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ולסיים בשבח. בסדר? הדבר השלישי שהוא אומר זה ההלכה הבאה אחר כך ברמב״ם, שמצוות סיפור יציאת מצרים, אמר רבן גמליאל כל שלא אמר בפסח שלושה דברים אלו, נו, פסח, מצה ומרור, לא יצא ידי חובתו. אז אלה שלושת המוטיבים. חייב להגיד פסח, להגיד ולהצביע, פסח זה שאנו אוכלים על שום מה, פסח זה, והוא צריך להבין, בסדר? ומצה זו שאנו אוכלים על שום מה, ומרור זה שאנו אוכלים על שום מה. לכאורה, מי שאיננו מבין עברית, בקטע הזה צריך לדבר לא בעברית. צריך לדאוג לזה בבתים, שמי שלא מבין עברית, להגיד את זה בשפה שמובנת, כי אחרת לא יצא ידי חובתו בכלל. ולא רק להגיד את המילים פסח מצה ומרור, אלא להגיד שהפסח הוא על שום שפסח הקדוש ברוך הוא על בותי אבותינו. וצריך לתרגם את זה לשפה הנכונה. איך? להסביר שזה קורבן, נכון, נכון, הכל. כן, כן, בדיוק. נכון? שפסח זה מה זה ומה הקורבן, וזה שם של דבר ששוחטים. נכון? את הכל. אז צריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. כיצד מתחיל ומספר שבתחילה היו אבותינו במי תרח ומלפניו כופרין וטועין אחרי האבל ורודפין עבודה זרה, ומסיים בדעת האמת שקרבנו הקדוש ברוך הוא לה והבדילנו מן הטועין וקרבנו לייחודו. וכן מתחיל ומודיע שעבדים היינו לפרעה במצרים וכל הרעה שגמלונו, ומסיים בניסים ונפלאות שנעשו לנו. אתם שמים לב אגב שמי הלכה ב' ואילך הרמב"ם מדבר כל הזמן בגוף ראשון. ראשון רבים, נכון? של עצמי. בהלכה א' הוא דיבר היסטוריה. מצווה תעשה לספר בניסים ונפלאות שנעשו, נו, לאבותינו. מעניין מאוד ההתהפכות. הוא מסיים בניסים ונפלאות שנעשו לנו בחירותינו, ושידרוש מהרמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה. והרמב"ם מוסיף תוספת. וכל המוסיף ומעריך בדרוש פרשה זו, הרי זה משובח. אנחנו מכירים כל המעריך בסיפור יציאת מצרים. הרמב״ם אומר, גם את זה הוא אמר בהתחלה, ועכשיו הוא אומר, יש עוד מצווה להאריך, הרמי עובד אבי וירד מצרים הוויה גורשה ממתי מעט, אז תאריך, תדרוש, תדרוש על זה. כל מי שלא אמר שלושה דברים, אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הם פסח, מצה ומרור, או פה בגרסה זה פסח, מצה ומרורים, פסח השם שפסח המקום ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים, שנאמר ואמרתם זרח פסח הוא להשם, מרורים על שם שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים, מצא על שם שנגאלו. נכון? איך אצלכם כתוב? מצא על שם שנגאלו. זה מעניין. איך אנחנו אומרים בהגדה של פסח? שלא הספיק פסקם של אבותינו להחמיץ. אז גם את זה צריך לברר. מגיע. ודברים האלו כולם הם הנקראים הגדה. ודברים האלו כולם הם הנקראים הגדה. מה זה דברים האלו כולם? פסח מצה ומרור, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, כל עניין השאלה והתשובה והשינוי והקליות והאגוזים והוהגדת שהתחלתי בהלכה ב' עד כאן, אלה דברים הנקראים הגדה. הם נקראים הגדה כי מקיימים בהם מצוות והוהגדת. יופי.
הרב, גם אם חכמים כולם חייבים להסביר את הפסח מצה ומרור, למרות שכולם מבינים?
כן, אני רוצה לטעון עוד מעט שהכל הפוך. זה לא גם אם חכמים, אלא בעיקר לחכמים. נדבר על זה עוד רגע. בכל דור ודור, מצווה האחרונה שאנחנו עוסקים בה היום, הלכה האחרונה, בכל דור ודור חייב אדם, נו, פה לדייך ברמב״ם, איך?
להראות.
להראות את עצמו. כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים, שנאמר ואותנו הוציא משם. עכשיו העיקר. ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה, וזכרת כי עבד היית. מי יודע איפה זה נאמר? וזכרת כי עבד היית, לכאורה לפי... לא, לא, שם לא כתוב
על עבד עברית.
לא. מופיע פעמיים. עבד עברית. הענקה. מה כתוב לגבי מצוות הענקה? זה מופיע בחג השבועות לגבי איזה עניין ובהענקה. מה כתוב לגבי הענקה? אדם שעובד, ואתה עכשיו מוציא אותו, נכון? פיימנט, אתה צריך לשלם לו פיצויים, אתה משחרר אותו, אז צריך להעניק לו בעין יפה. היי, קשה לך להעניק לו בעין יפה, תכונה מסובכת. אז מה אתה צריך לזכור? נו, כי עבד היית במצרים, וגם הקדוש ברוך הוא פדע אותך ונתן לך. תגידו, זה מה שאתם הבנתם כשכתוב ברמב״ם? מה כתוב ברמב״ם? בכל דור ודור, עוד פעם, חייב אדם לראות את עצמו, אני קורא כמו בהגדה, כאילו הוא יצא ממצרים. נכון? כך כתוב בהגדה. הרמב״ם מוסיף שנאמר, ואותנו הוציא משם. זה בגלל שהגמרא אומרת, אמר רבא, וצריך שיאמר, ואותנו הוציא משם. תעזבו. זה אומר שנאמר, ואותנו הוציא משם. ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה. על איזה דבר? נו, על להרגיש כאילו יצאתי אתה משעבוד מצרים. מתי? מתי? ליל הסדר, נכון? מה הוא מדבר איתי עכשיו? מה הוא רוצה ממני? מה אתם אומרים? מה הוא עושה פה? מה הוא חשב שאני לא אפתח את המקור, אה? נמשיך. ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה, וזכרת כי עבד היית. לא נאמר שום דבר כזה לגבי סיפור יציאת מצרים וחמישה חומשי תורה. למה הוא עבר פתאום? אגב, ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה, כמובן זה לא מצווה שנאמר. לא, הוא לא אמר, יש מצווה בליל הסדר שנאמר והגדת. ועל דבר זה, מה זה עכשיו? חינוך? אני אין לי עובד, ואני לא צריך להעמיק כלום. איך זה קשור אלה? ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה, ואמר וזכרת כי עבד היית. כלומר, כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירות ונפדית. נדמה לי שיסוד הדברים הוא מאוד מאוד פשוט. נגיד אותו מיד, אבל צריך להתחיל לאט לאט להתחנך אליו באופן שלם. אני חושב שזה עיקר עניין ה-30 יום קודם החג ששואלים ודורשים בהלכות החג. חתם סופר, הזכרתי אותו פעם, אני מזכיר אותו באופן קבוע עם עצמי, עם מי ביתי, כשאנחנו מתחילים את ליל הסדר. קבוע. בלעדיו אני חושב אי אפשר להתחיל את ליל הסדר. אני מזכיר אותו. יש חתם סופר שעונה לשאלה ששאלנו, למה לא מברכים על סיפור יציאת מצרים. חתם סופר גאוני. פשוט, פשוט, פשוט. אומר החתם סופר, מי אמר לך שלא מברכים על מצוות סיפור יציאת מצרים? מברכים? בטח שמברכים. אתה לא זוכר את האגדה, לכן תורה שלא מברכים. מברכים. איפה מברכים? כתוב בברכה בסוף המגיד, אשר גאלנו וגאל את אבותינו, כן השם אלוקינו, יגיענו לרגלים ולמועדים אחרים, ברוך אתה השם, נו, גאל ישראל. ואז לוקחים כוס יין שני ומברכים בורא פרי הגפן, נכון? בסך הכל כוס שני, זוכרים את זה עוד. לוקחים כוס שני ומברכים בורא פרי הגפן, נכון או לא? שוי. אומר החתם סופר, אם זה הייתה רק ברכה על הגאולה, אז היו אומרים, ברוך אתה השם, גאל ישראל. מה הברכה? אשר גאלנו וגאל את אבותינו, יגאלנו, יגיענו. נו, מה זה בקיצור? מה? זה סיפור יציאת מצרים. אז לא ברכו אשר קיצאנו במצוותיו וציוונו לספר ביציאת מצרים. יש לך שאלה למה בחרו בנוסח הזה. אבל הנה הברכה, סיפור יציאת מצרים. יפה. נו, שואל החתם סופר, שמעתם מה הוא שואל? נו, שאלה פשוטה. אם זה כל כך טוב, אז למה זה כל כך רע? או בעברית אחרת, אם הברכה על מצוות סיפור יציאת מצרים היא ברכת אשר גאלנו, נו, אז למה זה מופיע אחרי ההגדה?
כי אתה
תרגיש. איך?
אתה
תרגיש. מה זה תרגיש? אבל זה
ברכה מצוות... לא, מה שקורה, נבנה, ואז בסוף אתה מברך, כי אתה כבר מרגיש.
מדהים, אתה אומר שלא יהיה ברכה לנתן, צריך הגדרה הלכתית, זה חתם סופר, זה לא וורטים עכשיו. אלי, אומר חתם סופר פשוט. יש שתי... איך?
מוגרים.
מה שאתם אומרים מוגדר בחתם סופר בהגדרה ההלכתית הפשוטה הבאה. או! אומר הרמב... לא, לא, אומר אתם סופר, טיפה יותר, ממש מה שאתה אומר, אבל טיפה יותר. אומר אתם סופר כך. יש עוד מצווה אחת בתורה, אחת, שאדם לא יכול לברך לפני שהוא עושה אלא רק אחרי. ולא מטילת ידיים, ולא מר של שבת, כי זה לא קשור. גר שרוצה לטבול לגירותו. גוי, הוא היה גוי. נבח, מה לעשות? היה גוי, גוי, גוי עם תעודו. עכשיו הוא רוצה לטבול ולהיות גר, זכותו להיות גוי, הוא היה גוי לפני כן, ההפך, בשביל להיות גר הוא צריך להסתבך. עכשיו הוא רוצה לטבול ולהיות גר, נכון? שוי, אז הוא צריך לטבול, אה? צריך לברך, נכון? מתי הוא מברך על התבילה? נו, אחרי התבילה, נכון? אז הפויסקים אמרו שאחרי התבילה הוא יברך ויטבול עוד פעם. בסדר, זה בשביל ההרגשה הטובה. תכלס! מתי הוא טבל בשביל לצאת מגויותו? נו, לפני הברכה או אחרי הברכה? לפני הברכה. נכון? אז עכשיו הוא טובל ויכול לברך שמה שעכשיו הוא נכנס לגירות. למה? במילים פשוטות, כי לפני כן מה? נו, נו, כי לפני... הוא היה גוי! אומר חתם סופר! אתה יודע מה קורה בכלל בליל הסדר? מה אתה חושב? זה עוד פעם כמו כל השנה שמספרים על מה היה במצרים? בליל הסדר אתה עכשיו במצרים ועכשיו אתה נמצא ביאור, עכשיו זורקים אותך ליאור ועכשיו מכניסים אותך לפיתום ולרמסס, עכשיו יורים בך, עכשיו אתה מת, עכשיו אתה עבד, עכשיו אתה שפחה, עכשיו אתה ניצול, עכשיו אתה יוצא, עכשיו יצאת. איך אתה יכול לברך אשר הגיע לנו כשאתה עוד עבד? עבד יכול לברך על מצוות סיפור יציאת מצרים? יש תירה פנימית. לברך על מצוות סיפור יציאת מצרים זה תרתי דסתרי. כי כדי לספר ביציאת מצרים אני צריך להיות במצרים. וכדי להיות במצרים אני צריך לגמור את כל סיפור יציאת מצרים. וכשאני גומר את סיפור יציאת מצרים, עכשיו כשגמרתי את כל סיפור יציאת מצרים אני יכול לברך על סיפור יציאת מצרים. זה פילי פלוי. זה לא ורטל. אתה מבין מה הולך להיות בלילה הזה? בלילה הזה אתה הולך להגיע למדרגה נפשית שלא עסקת בה כל השנה כולה. אפשר לעסוק שנה שלמה בידיעה על יציאת מצרים. ולהישאר במצרים. בלילה הזה הולכים למגר את פרעה ואת מצרים ממני. זה יתרחש כשאתה בעצמך תהיה שם ממש. לכן אומר הרמב״ם, כל המצווה היא מצוות והגדת לבנך. הוא אומר באמצע, ואפילו כולנו חכמים. לא מובן למה. פשוט לא אני יודעתי למה. למי נאמר והגדת לבנך בתורה?
הבן שלא
לא
יודע לשאול.
אתם שמעתם? כלומר, כל ההגדה שיש לכם בדפוס, זה הגדה לבן שאינו יודע לשאול. כי דברים אלו הם הנקראים הגדה. הבן שיודע לשאול, לכאורה לא היה צריך קריות ואגוזים. דברים איתו על משה רבינו. בהגדה שלנו אין משה רבינו. ההגדה היא בעצם... מקיימת את מצוות והגדת. לחכם נאמר ואמרת אליו. לרשע נאמר ואמרתם. לתם נאמר ואמרת. רק אצל השני יודע לשאול כתוב והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה בשעה שמצא ומרור. לכן לומדים את זה על השני יודע לשאול הרי. כי מראים לו והוא לא יודע ופותחים לו. ואז מה עושים במצוות והגדת? דיברנו יותר מפעם אחת על המילה הזאת בעברית. מה עושים במצוות והגדת לבנך? והגדת בעברית בעומק פירושו למשוך משהו. גוד אסיק, גוד אחית. גוד אסיק פירושו, אתה עומד פה בתוך המים האלה, ותראה כאילו זה נמשך. גוד. מכאן עומק המילה נגד, שבא למשוך. במובן החיובי של המילה. להגיד, זה לא רק to say, לומר. זה הרבה יותר. הבן התם בא ושואל אותך מה זאת. הוא עכשיו יושב ומחכה לתשובה. מה שאתה צריך לעשות זה לומר אליו. להגיד זה כמו גידים. ככה רש"י מסביר ב"ותגד לבני ישראל". גיד זה דבר שנמשך ממקום למקום. הגיד נמשך מאיבר לאיבר. מה שמושך הוא הגידים. התפקיד שלך בליל הסדר הוא למשוך, אבל התפקיד שלך הוא להמשיך. אתה צריך בעצם ללמד את הילד שלך שאתה והוא עכשיו נכנסתם ויוצאתם ממצרים ביחד. ההלכה הראשונה ברמב״ם הייתה זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. אמר הרמב״ם, הפירוש הוא לזכור ניסים שהראו לאבותינו במצרים. זה מצווה אחת. ניסים שהראו לאבותינו במצרים. ואז באה המצווה השנייה. והמצווה השנייה היא והגדת לבנך, ומשנייה זו ואילך, ראינו את זה בכל ההלכות, אין עוד פעם אחת דיבור בגוף שני או שלישי, ובדיבור על ההיסטוריה או על העבר. מרגע זה ואילך זה מה קרה לנו במצרים. עבד זה, שפחה זאת, איפה זה היה? למה הרמב״ם אגב אמר עבד זה, שפחה זאת? מי הכניס לזה? זה לא כתוב במשנה עבד זה, שפחה זאת. כי הרמב״ם הוא מלמד. הרמב״ם לא אומר בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. הרמב״ם בחר בגרסה בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו. כי הרמב״ם בא ואומר הלכה. אתה אומר אדוני ישר כוח. אני לא רואה את עצמי כאילו יצאתי ממצרים. מה פירוש חייב? אני לא מצליח. מה אתה רוצה מהחיים שלי? אני לא מצליח. אני רוצה, אני לא מצליח. אני יכול ללמוד על זה, אני יכול לדבר על זה, אני יכול לכתוב על זה. אני לא מצליח להגיע למדרגה הזו. אני לא נמצא עכשיו במציאות הזאת של כאילו הוא יצא ממצרים. אני לא שם. אומר הרמב״ם, אתה לא מצליח. בסדר אמור, תעשה כאילו. תתחפש. כל המנהגים להיכנס כך ולצאת כך. בכל דור ודור חייב לאדם להראות את עצמו. כאילו הוא בעצמו. אתם שמעתם מה הרמב״ם עשה כשהוא הוסיף פה? לא כאילו הוא יצא ממצרים. כאילו הוא בעצמו יצא מתי? מתי? בהלכה ו'. כאילו הוא בעצמו יצא, הוא כותב מילה נוספת, כאילו הוא בעצמו יצא, אתה מי שיעבוד מצרים. זה בנוסח של הרמב״ם. אין את זה אפילו. כאילו הוא בעצמו יצא, אתה מי שיעבוד מצרים. שנאמר ואותנו הוציא משם. ואז בא הרמב״ם ואומר, ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה, וזכרת כי עבד היית. שאלנו איפה ראינו, זה כתוב בכלל לגבי מצוות ההנקה? פילי פלאות. אלמלא הייתה התורה אומרת שאפשר להגיע למדרגה הזאת, שאדם יכול לחוש שהוא חלק ממשהו שהוא מעולם לא היה בו, לא הייתי יכול לצוות עליך את הציווי הזה. הקדוש ברוך הוא אומר שאתה יכול להגיע למדרגה שאתה תזכור שעבד היית במצרים גם אם לא היית אף פעם במצרים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח לזה. אתה יודע מתי אתה הולך לקבל את הכוח הזה לכל השנה כולה? הלילה בליל הסדר. אתה יודע מה אני רוצה שיקרה לך בליל הסדר? בליל הסדר תצא מכל המגבלות ותרגיש ממש שאתה יוצא ממצרים. זה ייתן לך כוח לא לידיעת ההיסטוריה במשך השנה. זה ייתן לך כוח כשתגיע למצוות ההנקה. זה ייתן לך כוח כשתגיע למצוות של בן אדם לחברו. זה ייתן לך כוח כשתגיע לדברים שלא קשורים בכלל. זה פלאי פלאות הרמב״ם הזה. פתאום חורג הרמב״ם בכלל ממצוות סיפור יציאת מצרים ובא ואומר לנו, ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה. מה זה בדבר הזה? בשביל להגיע למטרה הזו. מהי החירות שאני רוצה שתהיה לך כשאתה יוצא ממצרים? שתגיע למדרגה כזאת שאתה חי ממש 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 את העבר ואת העתיד ואת ההווה כדבר אחד. אתה שם. זה בכלל לא נפרד אצלך. ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה. אתם יודעים למה הוא מוסיף ואפילו כולנו חכמים מצווה לשאול? לעניות דעתי מסיבה פשוטה. לדעתי, הכי קשה בליל הסדר לבן החכם. כי השאינו יודע לשאול והתם, הרבה יותר קל לרגש אותה מאשר החכם. החכם יש לו צווי דינים בכל עניין. חכם סבר את זה מהצד הזה, מהצד הזה, מהצד, מה אתה בא עכשיו לעשות לי פה תרגילים? בקליטיירי. עכשיו מה, אנחנו צריכים להתרגש ביחד? אני כבר לא בגיל. עברתי. נבח מסכן, הוא יכול לא לצאת ממצרים, הוא יכול להישאר במצרים של עוד שנה. והוא יהיה עם מצרים עוד שנה במצרים. אגיפטולוג מומחה. הוא ידע את הכל על מצרים. הוא יישאר שם. רחמנות. אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה. נבח, אנחנו כל כך חכמים, איך נצליח את המצווה הזאת? כמה קשה לחכמים מצוות ליל הסדר. זה הפשט שם. מילא היינו טיפשים. נו, אז מה צריך לעשות לטיפשים? קריות אגוזים. כתוב מה נותנים להם, עושים קצת עם הרעשן, זה פורי, זה לא משנה אותו דבר, ו... אומר לו, בני, כולנו היינו עבדים, כמו שפחה זו, כמו עבד זה, והוא שאה, והוא נהנה. על אתה חכם, אוי רחמונס, מה יהיה? אתה יכול לדעת את כל מסכת פסחים הלא חזור, ולהישאר בקהיר לכל החיים שלך. לא תצא משם. מה יהיה? איך תדע להעניק לפועל שלך ולהרגיש שאתה היית במצרים ויצאת? אתה הולך לסבול כל חייך. לא תצא ממצרים. אתה צריך לעבור את ליל הסדר. אתם מבינים את החוויה שצריך לעבור בליל הסדר? אפילו כולנו חכמים מצווה עלינו לשאול. מה אומרים, אנחנו לא חכמים, לא מצווה לשאול? אז לא צריך להגיד לנו, זה ברור שצריך לשאול. אדם שואל כי הוא לא יודע. למה אומר אבל בבריס שבלי השאלה והתשובה אין את המצווה? כי כדי להרגיש שזה באמת, 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 אז תשאל, כי אתה לא יודע. אגב, לי אין ספק בכלל שכשהרמב"ם מגדיר בהתחלה מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שהראו לאבותינו, אז הוא מדבר קודם כל על מה? על ניסים ונפלאות. יבוא יהודי ויגיד לילדים שלו בליל הסדר את כל המהלכים האחרונים ברב חיים על פסח. בסדר גמור, ביטל תורה ללילה שלם, כלומר הרס את המצווה, אין סיכוי, גם אין שם, שנה הבאה אולי תיקונים. אין מה לעשות. מה צריך לעשות? להגיד להם הרבה סיפורים על הרבה. לא היה ככה קטן, ככה ענק היה. לספר הרבה סיפורים. וכל המרבה לספר מעריך בדברים שאירעו, מתרגם הרמב״ם. במקום להגיד כל המרבה לספר של המשנה, מתאר הרמב״ם כל המעריך בדברים שאירעו. איך עושים את זה? צריך ללמוד, איך מספרים צ'יפה פה? מעריך בדברים שאירעו. מה אתה מורח? מה אתה מורח? מישהו פעם זוכר איך סיפרו לו סיפור לפני השינה? ראיתם פעם ילד ששואל למה אתה מורח? השאלה היא למה אתה לא מורח. איך זה סיפור טוב לפני השינה? כמה אתה הולך למרוח? לא תמרח, חבל על הזמן. מה באת להגיד לי עכשיו נתונים כלליים על צ'יפופו? אני יודע. ספר! תאריך בדברים שהראו! זה הלכה קשה מאוד. מאוד קשה. תגיד כמה ברד, כמה מלן תלפים היה, איך זה נפל, כמה רעש זה עשה, תספר על המצרים, תספר על העבד, דמיין, תקרא, תשיר, תקלט את זה, תספר. כל המעריך בדברים שהראו. עכשיו אומר הרמב״ם, ההתחלה תהיה לאבותינו, אל תעשה לי סעילו, אתה מסוגל מיד לעבור בגוף ראשון, לא מאמין לך, תפסיק עם זה. תתחיל בדברים שהראו לאבותינו, תספר, 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 תראה מה יקרה לך בסוף? בסוף גם אתה תתחיל להאמין בסיפור. אתה כל כך תתרגש, אתה כל כך תתלהב, אתה תראה זה יעבור לגוף ראשון. תגיע להלכה בית, אתה תראה. שם לא צריך בכלל בן, אתה תשאל את עצמך, תענה לעצמך, הכל יסתדר כבר. הלכה א' זה דבר על מה שהיה בהיסטוריה, אבל אל דבר על זה יבש כמו איזה איש מת. תחיה! קשה לך, כל השנה אני מבין את הקשיים. היום צריך לעבוד על זה. זאת העבודה. לא אתה נולד, תשתף בהצגות, תציג, תראה איך. זה דבר פילי פלוי, צריך להיכנס לזה. כל מצוות הלילה הזה היא בעצם לעבור את התהליך של סיפור יציאת מצרים. אמרתי פה ביום שישי כשישבנו, שלפי זה יש לי תירוץ לדבר מופלא בהגדה שכולם שואלים. הרמב״ם אומר שצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. וזה חלק ממה שנקרא הגדה. אז הרב מבריסק אומר שזה אחד מהמוטיבים. צריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. קודם כל, גם זה בדיוק חלק מסוגיית הסיפור. סיפור מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אם מתחילים בשבח, עוברים לסיפור הבא. סיפור היה להתחיל בגנות. אתה מספר לי כל יום על זכירת יציאת מצרים, אוקיי, תתחיל בשבח. אבל סיפור שאתה רוצה לספר לי אותו ולזהות אותי, אתה חייב להתחיל אותו בגנות, ובסוף להראות, ובסוף, וואו, הכל יתהפך. חייב להיות.
תתחיל בשבח, זה לא יהיה מעניין.
תתחיל בשבח, לא יהיה כלום, זה יהיה שבח. זה יהיה חלש, זה לא יעבוד בכלל. לא עובד. לכן צריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. יופי, אבל הרבה יותר. אומר הרמב״ם, אתם ראיתם אותו? והוא שידרוש מארמי עובד אבי עד סוף הפרשה. שמעתם את הביטוי? והוא שידרוש מארמי עובד אבי, איך כתוב? עד שיגמור כל הפרשה. עד שיגמור כל הפרשה. נכון? אז הפרשה מתחילה, אני אזכיר לכם, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגור שם במתי מעט. נכון? ויראו אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וירא את עוניינו, וישמע את קולנו, וירא את עוניינו, ואת עמלנו, ואת לחצנו. ויוציאנו השם אלוקינו ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובאותות ובמופתים. מה דורשים שם? אתם זוכרים? עמלנו אלו הבנים, לחצנו זה הדחק, אותות, מופתים, כמה לקו על הים, כמה לקו כאן, נכון? אותות, חמישה, מופתים, אלף, הכל, גמרנו. איך ממשיך הפסוק? איך ממשיכה הפרשה? ויביאנו, נו, בעל כהן, ויביאנו, נו. ויביאנו למקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. ואתה, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה. אז איפה נגמרת הפרשה, לדעתכם? בארץ זבת חלב ודבש, לא? אולי נגמרת בסוף בכלל שם, אבל זה נניח שלא, כי זה לא קשור. אבל הסיפור נגמר בארץ זבת חלב ודבש, זה לא נגמר באותות ומופתים. ויוציאנו השם אלוקינו ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובאותות ומופתים. ויביאנו השם אל הארץ, ארץ זבת חלב ודבש. מה לא? ודאי, נו, אז תדרוש גם את הפסוק הזה. הרי דורשים שם כל מילה. ארמי עובד אבי, צאו ולמד מה ביקש. וירד מצרים אנוס אל פי הריבור. ויגור שם, נכון, במתי מעט, ב-70 נפש. אתם זוכרים או לא? זוכרים שם את הדרושה. ומה אומר כל המעריך מדרש פרשה זו, נו? הרי זה משובח. לא הבנתי, ופתאום אתה עוצר לפני הפסוק האחרון. הרי הוא אמר לגמור את כל הפרשה. קושייה גדולה מאוד מאוד. הוא אמר לנו לגמור את כל הפרשה, הרמב״ם, אז למה לא דורשים? טוב, אז אני פעם חשבתי, לא דורשים, כי אין דרשות הלאה. נגמר. אתה שואל שאלות, נגמר הדרשות, מה לעשות? אז פתחתי בספרי, ויש דרשות שממשיכות. תאמינו לי שזה ממשיך. ויביאנו אל המקום הזה, ואין המקום כך, וממש המשך של אותו סגנון. כמו וירד מצרימה ויגור שם, זה ספרי שממשיך הלאה. נו, אז למה עוצרים? אמר לי פעם מישהו, סימן שבא להגדה לא היה ציוני. כי הוא גמר וביוציאנו ואין ויביאנו. זה תירוץ אחד יפה מאוד, אבל צריך בכל זאת לדון, אולי יש עוד אחד. אתם יודעים מה הסבר? לעניות דעתי פשוט מאוד. זה כל כך פשוט, זה כל כך נפלא פה. למה בכלל דורשים בפרשה הזאת? למה כל המעריך בפרשה הזאת? למה לך לדרוש על הפרשה הזאת? האדם הפרטי. האדם הפרטי מופיע הרבה פעמים, וזכרת כי עבד היית.
זה דוגמה שבאמת התורה אומרת לך להזיז את הביקורים ולחיות.
בוא ננתח את הדוגמה הזאת ממש. מאבותינו אלינו. מה שם כבודו? שחר, מה אתה אומר?
לא היינו שם, ועכשיו אנחנו חיים את זה.
מי אומר לך שלא היינו שם? תשימו לו מה שכתוב בפרשה, תשמעו מה שחר, מה אמרתי, תשמעו מה אומרים פה. פשוט. הרי הפרשה הזו היא בכלל פרשת מקרא ביקורים. אומר אותה מביא הביקורים. תגיד אותה בחג השבועות. מה הכנסת אותה פה פתאום לפסח? הפרשה הזו הוא אומר, ואז הוא אומר, הבאתי את ראשית פרי האדמה. מה שמת את זה פה לך? כל הדרשה הארוכה שתופסת שם רבע אגדה. מה הכנסת את זה פה? זה פילי פלוין. מי מביא ביקורים? גר בארץ, יורד לתוך שדהו, נכון? רואה תאנה שביקרה, אשכול שביקר, מביא ביקורים. הוא בא לכהן, ומה הוא אומר לו? נו, ויראו אותם, נו, המצרים. ויענו, נו, ויתנו עלינו עבודה קשה. שקרן. לא היית שם בחיים שלך. מי שהיה שם, מהדור המבוגר, זה רק יהושע וכלב יצאו. והגיעו לארץ. יצאו כולם, נשארו במדבר. מה, מקרא ביקורים זה רק למי שלא היה שם? לא הבנתי. הרי הוא מספר את זה בגוף ראשון.
גר לא יכול להגיד, זה מעניין.
גר לא יכול להגיד את זה! זה פילי פלאות, זה היינו הר. ודאי! עכשיו תקשיבו, זה אף לנופלת. בא יהודי ואומר את מקרא ביקורים, אבל הפעם לא בביקורים בשבועות, אלא בליל הסדר. אין ביקורים באוויר. זה בכלל לא בזמן, אנחנו נמצאים לפני העומר, לפני המנחה החדשה, אין ביקורים. אנחנו לפני קצירת העומר. הביקורים לא, זה בכלל לא באוויר. מי שחי באוויר חקלאי לא מבין מה עושים שם. מי שאמר לי, הוא לא מבין מה רוצים בחיים שלו. אבל פתאום הוא שומע, יהודי לא היה אף פעם בחיים במצרים. נו, ומדבר בגוף ראשון רבים, אני באתי משם. ואז דורשים ומעריכים בדרש הפרשה. וכמה שאתה יותר מעריך בדרש הפרשה, אתה ממלא שני דברים. מה שאתה מעריך בסיפורים, אתה ממלא את החלק החווייתי הנפשי. מה שאתה מעריך בדרש, אתה ממלא את החלק השכלי בדרוש. ומשני הכיוונים אתה צריך לתקוף את אותו דבר. אתה היית במצרים, ואתה יצאת ממצרים, ואתה היית בעבדות, ואתה חטפת את המכות, כל מה שכתוב. ואתה, עד איפה, עד איפה? עד עמלינו, לחצינו, וירא את עוניינו, זו פרישות דרך ארץ. אני זוכר את הסבל בבית. אני זוכר את הכאב של ההורים. אני זוכר את הכאבים באישות. אני זוכר את הכאבים הפרטיים של, של, של... לא אני יודע שהייתה שואה. אני נכנס עכשיו מהבית הגדול שלי בוורשה לחדר הקטן עם עוד שתי משפחות בהתבזות של אבא שצריך ללכת להביא תפוחי אדמה. אני נכנס לכל המהלך. זה לא אני הייתי במצרים. ויענו נו. לכן אתם מבינים מה עושה דרש הפרשה הזאת? דרש הפרשה הזאת לאן הוא לוקח אותי? ואת המעלינו אלו הבנים, ואת החצינו זה הדחק. ופתאום אתה עובר את הדחק מחדש. מה, אתה לא יודע איך עוברים את הדחק? שאל את סבא שלך, איך הוא עשה את זה במצרים שלו? שאל את הדוד, הוא יספר לך מהמקום שלו. אתם מבינים למה צריך את המשפחה שם? עכשיו הוא יספר לך מה זה דחק. אתה לא מבין, אתה תבין? כשתשמע את הסיפורים ואתה תכניס גם את הדרש, אתה תבין את זה. עכשיו נו, אנחנו מגיעים לפסוק. אז למה גומרים בביוציאנו ואין את ביביאנו? לא כי בעל ההגדה לא היה ציוני, הוא היה ציוני בריבוע. ויוציאנו השם אלוקינו ביד חזקה בזרוע נטויה באותות ובמופתים. זה לא היה באמת. נכון? זה לא היה באמת. כמו בירנו, זה לא היה באמת. נכון? אם יבואו אליי עם ססמוגרף של היסטוריונים, יגידו לי, אתה שקרן, אתה בכלל לא נולדת שם. אבל ויביאנו אל המקום הזה, ועכשיו אני פה ארץ עבד חלב ודבש, נו.
שם.
זה כבר באמת, מה זה מעניין אותי בהגלה של פסח? מה זה פה סיפור של ביקורים? מה הגלה של פסח? מה חשבתם שבטעות הכניסו פה מקרא ביקורים? הביאו פה את הפסוקים שדנים בה להראות איך אדם יכול להגיע למדרגה של להיות במקום שפיזית הוא אף פעם לא היה בו.
גם זה הורס, לא רוצים שתקן.
אתה בכלל לא מרגיש עכשיו את הוויביינו, לא נגמר בכלל סיפור יציאת מצרים, עוד לא הגענו לאשר גן עמיך. זה פילי פלאות. צריך לגמור כל הפרשה ועוצרים לפני הפסוק האחרון. כי הפסוק האחרון בכלל לא מתאר את החוויה הנפשית שצריך לחוש בליל הסדר. החוויה של ליל הסדר היא לא הייתי במצרים ואני לוקח איתי את מצרים כשאני מביא את הפירות, את התאנים, את התמרים שלי מהשדה. אני לוקח עכשיו את התאנים שלי מהשדה ואני בא יחד עם הסבא שלי ממצרים. אני בכלל לא מנותק, זה דבר אחד אצלי לחלוטין. הרמב״ם זה מתודה שקשה לתאר. הוא פותח את הכל שורה ראשונה בהלכה א', תדבר על מה שהראה לאבותינו, אבל תספר בניסים ובנפלאות. תעבור את זה חווייתית, חווייתית, תספר, תשמע הרבה אנשי עדות. תביא אנשי עדות לשולחן. שואלים אותי לפעמים איך מתכוננים ליל הסדר. מה אני חושב איך מתכוננים ליל הסדר? קרא סיפורים על השואה. קרא סיפורי הצלה. אין לך מספיק עדויות, קרא עוד משהו. תרגיש, דבר, תשמע, תקשיב. כך מתכוננים. תספר ניסים ונפלאות. תספר, אתה יושב בליל הסדר, לא יודע איפה, יושב בליל הסדר בירושלים, תספר את הניסים והנפלאות, איך אתה פה בכלל. אבל תספר לא רק את הסוף, הנה הגענו. ברוך השם, וסטטיסטית, אנחנו לא מבינים איך זה קרה, וההרגשה היא נפלאה. Thank you very much. תספר סיפור. ותספר הרבה סיפור, תכין סיפורים. מכיר יהודים, מתכוננים לליל הסדר, פשט בזה בראשונים, ועוד פשט, ועוד פשט, ועוד פשט. ומרדימים את הילדים 5 ימים רצוף לפני כן עם איזה כדור, כדי שהם יהיו ערים 7 שעות רצוף. רחמנות. רחמנות, זה צריך מרדים מומחה בשביל זה. רחמנות. התפקיד שלך זה לספר ניסים ונפלאות. ואחרי זה לדרוש בדרש פרשה זו, ולתקוף את היכולת לצאת מהחומות, של הנתק ביני לבין הדור הקודם, ושביני לבין הדור הבא. תתנתק, תפסיק את הנתק הזה, תתנתק מהנתק הזה, תפסיק אותו, תתחבר, אתה דבר אחד. אתה לא הגעת הנה לבד. אתה חלק ממהלך אחד, אתה המהלך הזה. מה הבעיה שלך בכלל להתחבר עם הילד ביאור? מה כל כך קשה לך? מה יש? אם זה לא אתה הילד ביאור, זה סבא שלך הילד ביאור. מה כל כך מסובך? ואם לא נצא באמת ממצרים ולא נגיע לחד גדיה ויבוא הקדוש ברוך הוא וישחט את מלאך המוות, אז שוב נוכל חס וחלילה לראות את הילד ביום. מה כל כך קשה לך? מה, אתה לא מבין את זה? מה אתה עומד מבחוץ ומתאר את הסיפור ההיסטורי? אתה לא מבין שאנחנו חלק ממהלך עכשיו? אז איך אנחנו רוצים לעשות את זה? בו מהסיפורת, בו מהדרוש, בשניהם אומר הרמב״ם, הרי זה משובח, המעריך בדברים שהראו, he makes it longer, הוא מעריך, הוא מורח, הוא מושך עד שזה נכנס, או הוא מעריך בדרש פרשה זו של הרי זה משובח, של הרמי עובד אבי, והוא עוסק בשניהם כמי שבגוף ראשון רבים נכנס לתוך הסוגיה הזאת. חלק מכולם, ואתה בעצמך היית שם. אז מצד אחד כל הזמן אמר הרמב״ם, אתה חלק מהרבים, חלק מהרבים. ובסוף הוא בא וזורק עוד מילה אחת. וצריך להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים. לפעמים הרבים משחרר אותי מהסיפור. כולם היו אז בסדר, אני ככה נדחפתי. מה נדחפת? איך הרגשת בקרון? מה נדחפת? איך הרגשת שם? אתה יודע איזה צפיפות? אתה יודע איזה ריח? אתה יודע איזה הרגשה? אתה יודע איזה כאב? הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים. שנאמר ואותנו הוציא משם. הרמב״ם לקח את מה שכתוב, בגמרא כתוב, אחרי המשנה של בכל דור ודור, אמר רבא וצריך שיאמר ואותנו הוציא משם. אומר הרמב״ם, לא מספיק לי. לי יש פשט אחר פה. לא בצריך שיאמר, שנאמר ואותנו הוציא משם. אתה לא יצאת ממצרים בכלל בלי שעשית את זה. והדבר זה ציווה הקודש ברוך הוא בתורה, לא פה בכלל וזכרת כי עבד היית. אתה תבחן אם עברת את ליל הסדר נכון או לא במשך השנה כולה. איך אתה תתייחס ליהודי שמולך לעובד שלך במצוות הענקה. אתה מחוץ לפרעה ומחוץ למצרים, או שאתה רק מדבר על זה. זה גבלדיק, הדבר מופלא. נדמה לי שזה היסוד של ההכנות לסיפור יציאת מצרים. על הבסיס הזה צריך להתחיל להיכנס לכל פרטי האגדה. אבל זו גם מהפכה בתפיסה. האגדה בעצם מכוונת לילד שאינו יודע לשאול, כי כל אחד מהבנים צריך את המשיכה שלו. הבן החכם והגדול צריך למשוך אותו גם דרך משה רבינו. צריך להזכיר, לראות איפה מזכירים את משה רבינו, איפה נכנס משה רבינו? צריך להזכיר לו אותו. הקטן, אמרתם יפה מאוד, לא להכניס לו את משה רבינו, אז אמרתם כדי שהוא לא יהפוך את משה רבינו לחלילה למה שקרה בחטא עגל. אולי יותר מזה. כי אם יש משה רבינו, אז אם הבא בפה, אם הרבה פה, אני משוחרר מעבודות אישיות. אתה בעצמך יצאת ממצרים. אתה יכול לעשות את כל המהפכה. אתה הולך להיות נחשון בין המנדב שיקפוץ לים. תמיד אם אני אומר, אתה בעצמך הולך לעשות את כל העסק. אתה מתמודד עם זה בעצמך, אתה עובר את הכל, מתי יכול להיכנס פה משה רבינו? אם היה בנו חכם או גדול. אז צריך להזכיר לו ניסים שנעשו לנו על ידי משה רבינו, ולפי דעתו של בן, אביו מלמדו. פסח. זה היסוד. אמרנו הרבה פעמים, וזה נעמוד, שליל הסדר הוא הלילה היחיד בשנה, הלילה היחיד בשנה, דיברנו על זה הרבה פעמים, שליל הסדר הוא הלילה היחיד בשנה, היום היחיד, בכלל האירוע היחיד בשנה, שאנחנו מברכים בשם ומלכות, אשר קידשנו במצוותיו, עד עכשיו דיברנו על סיפור יציאת מצרים, מילה אחת על מצה, שאנחנו מברכים בשם ומלכות, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת משהו. רק בליל הסדר, על אכילת מצה ועל אכילת מרור. תחשבו, זה פילי פלאות, אין עוד. אנחנו לא מברכים על אכילת המויצי. אתם מבינים מה אני אומר? אנחנו מברכים על מוציא לחם מן הארץ. אבל אין מצווה, אתה לא רוצה לאכול, אל תאכל. יש איסור לצום. אתה לא מברך על מצוות אכילה. נכון? שמתם לב איזה פעם. אני לא מברך, אני אף פעם לא אומר אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות אכילה. חוץ מבליל הסדר. על אכילת מצה, על אכילת מרור, ובעזרת השם השנה על אכילת קורבן פסח. ברצותו יתברך. מה זה? זה דבר מדהים. לעתיד לבוא, מה זה לעתיד לבוא? בפסח בעזרת השם אנחנו נראה שאנחנו נברך הרבה על אכילה. נברך על אכילת שלמים. נברך על אכילת מעשר שני. נברך על אכילת. מה זה? נברך על אכילת חגיגה, נברך על אכילת, נברך על אכילת, כל קורבן שאנחנו נאכל, כל מה שאנחנו נאכל מקודש, נכון? קודשים. אנחנו נברך על אכילה. איפה נברך על אכילה? איפה נברך על אכילה? כל מה שקשור לבית המקדש. אמרתי לכם יותר מפעם, בגן עדן מה הייתה המצווה שהאדם הראשון צובה? מה? לעובדה ולשומרה זה היה הדרך. מה הייתה המצווה? ויצב השם אלוקים על האדם מכל עץ הגן. מה? אכול תאכל. אמרתי לכם הרבה פעמים, המצווה הראשונה בגן עדן הייתה לאכול. היה גם לא תעשה אחד ליד ועץ אחד לא לאכול. אבל המצווה תעשה הייתה לאכול. כמה לאכול? אכול תאכל. זאת אומרת, לי אגב אין ספק להלכה, שכשיהודי היה מסתובב בגן עדן, מוצא גויאבה ואוכל, היה צריך לברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת גויאבה. כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותו לאכול. אתם שמעתם? מה זה לא שהקדוש ברוך הוא אמר לו, תשמע, תהיה דתי. אבל כשצריך לאכול, תאכל. אבל כשאתה אוכל, תאכל כמו בן אדם ולא כמו חיה. מכירים? נבח, מה אפשר לעשות מוכרחים לאכול? הקדוש ברוך הוא אמר לו, מה נבח? איזה נבח? אתה מצווה לאכול! כמה לאכול? בריבוע, האכול תאכל. הרבה לאכול. כי מה אתה מצווה בעצם? לחיות. גן עדן זה הכל בית מקדש. במדרגה של אדם הראשון לפני החטא, נו, כל גויאבה שאתה אוכל זה מה?
הוא עמל את השורש.
זה קוצים! מה קורה בקורבן? מה קורה בקורבן? אני לוקח משהו ומקרב אותו לשורש שלו. נו, מה קורה בגן עדן? כשהקדוש ברוך הוא מצווה אותי לאכול בגן עדן, לפני החטא. כל מה שאני אוכל, אני בעצם עושה את הקורבן, את פעולת הקורבן. אין משהו שאני לא אוכל. אתם יודעים מה אני אומר? אני אוכל ומחבר כל דבר לשורש שלו. זה מה שעשיתי באכילה. כל השנה, איפה אנחנו ואיפה המדרגה הזו? אתם עכשיו מבינים מה קורה בליל הסדר? בליל הסדר, אתה אוכל ומקיים מצוות על אכילה. בליל הסדר, החיים שלך יוצאים לחירות. בליל הסדר, אתה יודע איך אפשר להגיע לזה? כשאתה תראה בעצמך כאילו יצאת ממצרים. כל עוד סיפור יציאת מצרים נשאר אצלך אירוע היסטורי, הלכתי, מחשבתי, דתי, כל מה שאתם רוצים. אתה עוד לא יצאת ממצרים. ליל הסדר אתה תצא ממצרים, אתה יודע לאיזו מדרגה אתה תגיע אחרי שאתה תתחיל את סיפור יציאת מצרים? אני אגיד לך מה יקרה לך. כשאתה תספר ביציאת מצרים, אתה פתאום תגיע למדרגה של על אכילה. אתם שומעים? אתה תראה איך זה יקרה לך. אתה תעבור את המצווה הזו של הסיפור, ואתה תגיע למדרגת גן עדן של על אכילת מצה ועל אכילת מצה. מה וילה לרעי? זה יסוד היסודות שאותו צריך לקחת מליל הסדר. ההכנות לליל הסדר, העבודה לליל הסדר, הפרטי פרטים שצריך להתכונן בליל הסדר, הביאור חמץ שצריך לבאר לפני ליל הסדר, כל המיילך שצריך להיכנס איתו לליל הסדר. להיכנס לעבודה כזאת של להרגיש, לעבור את זה מגוף ראשון של הראו לאבותינו במצוות זכור את היום הזה בדברים, לגוף ראשון פרטי, אישי, כללי, שאני עובר אותו בעצמי, שמתחיל במצווה להודיע לבנים. איך שאלנו מה זה להודיע? להודיע זה לא מסג', זה מה שאמרו פה. להודיע לבנים פירושו להפוך את הבנים למחוברים לזה, כמו שאני הופך להיות מחובר לזה עכשיו על ידם. מצווה להודיע לבנים, זה יהיה והאדם ידע כזה, להודיע לבנים לפי דעתו של בן אביו מלמדו. עד שזה יוודע לבנים ויהפוך להיות חלק הכי פנימי מהם, והם וסיפור מצרים ויציאת מצרים יהיו לאחד. כל חג יש את מה שצריך להתכונן אליו ומה שצריך לקחת ממנו. נדמה לי שזה היסוד הראשוני, הכי בסיסי, ששייך למצוות עשה הזאת של סיפור יציאת מצרים, שנזכה באמת לספר אותה נכון ולברך על אכילת קורבן פסח בעזרת השם בחגיגה והידור.